החי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, ראשי הקואליציה סיכמו הליכה לבחירות בתשעה באפריל למניינם, כמה ימים לפני חג הפסח. ההליכים לפיזור הכנסת נכנסים להילוך גבוה. השרים יאשרו כבר מחר במשאל טלפונית הצעת החוק לפיזור הכנסת שתעבור סופית מחרותיי. חוק הגיוס לא יעבור, ובמקום כך המערכת כולה תצא לבחירות. ראשי העשיות מצהירים על ההכרזה הזו. שר האוצר משה כחלון אומר כי מפלגתו הביאה הישגים רבים והיא מוכנה לבחירות. בכל פעם שהיה דיון בנושא ממלכתי או שלטון החוק, מפלגה שלנו עמדה כחומה בצורה מול הניסיונות האלה. גם ראש הממשלה בנאום בחירות ראשון: השלמנו כהונה עם הישגים כבירים. כך אומר נתניהו אחרי ההודעה על פיזור הכנסת. הוא אומר את הדברים בסיעת הליכוד: הקואליציה הנוכחית תהיה גרעין גם לקואליציה הבאה. בסיעות החרדיות גם כן נערכים לבחירות. ביהדות התורה, ישיבת עבודה ראשונה בין הרב משה גפני לרב יעקב ליצמן, פגישות נוספות בדרך לקראת החלטה וסיכומים על הרכב הרשימה והכנות לבחירות. באופוזיציה, אבי גבאי, יושב ראש המחנה הציוני, אומר כי הבחירות הללו יהיו בינו לבין נתניהו. זוכה לגל של תגובות ברשת על האמירה הזו. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אומר כי מפלגתו תתנגד לחוק הגיוס ולא תיתן את קולותיה כדי לסייע לחוק הזה, חוק שמשתמטים יקבלו כסף מהמדינה. זה לא חוק גיוס, זה חוק לגיוס כספים, אמר היום לפיד. אבל המערכת כבר בבחירות, צריך לומר, החוק כנראה לא יעלה ולא יוריד. בתוך כך היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לא יפרסם החלטה על תיקי נתניהו סמוך לבחירות. היועץ המשפטי לממשלה כבר החל בדיונים על חקירת ראש הממשלה, אבל ככל שההכרעה תתקבל סמוך למועד הבחירות, יחליט היועץ המשפטי לדחות את פרסומי ההחלטה עד אחרי הבחירות. וביום הרביעי הקרוב, בנוסף להצעות חוק ממשלתית לפיזור הכנסת, הובנה גם הצעות חוק פרטיות של סיעות האופוזיציה לפיזור הכנסת, ובכך כל ההצבעות הללו ביחד יפילו את הממשלה הנוכחית ויכריזו על הליכה לבחירות. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. עכשיו ערב טוב לכם, אנחנו נפתח את המהדורה הערב עם שרת המשפטים איילת שקד. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז קודם כל, יוצאים לבחירות אחרי קדנציה מאוד ארוכה, אתם ערוכים בבית היהודי ליום הבחירות?
כן, אתה יודע, לא ערוכים לגמרי, צריכים עוד לגייס אנשים, קמפיינרים, אתה יודע איך זה בחירות, אבל סך הכל כן, אני חושבת שאנחנו עבדנו 4 שנים מאוד 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 קשה, כדי שהציבור ידע להעריך את זה, ולהבין שמי שרוצה מפלגה אידיאולוגית, דתית, ימנית, אז יש לו כתובת אחת.
אחד אולי הדגלים שאיתם תבואו לבחירות זה הניסיונות, חלק גם מהניסיונות הללו גם צלחו לעשות שינויים במערכת המשפט, נכון? זה הדבר המרכזי שאתם תציגו בעצם.
נכון, לראשונה מאז שהימין עלה לשלטון בעצם הצלחנו לעשות שינויים במערכת הזאת. אני מסיימת קדנציה עם רקורד מרשים מאוד של 334 שופטים חדשים, מתוכם 6 לעליון, שרואים כבר שיש הבדל ורואים את השינוי. בית המשפט היום מגוון יותר, שמרן יותר, מקצועי יותר, יש גם שופטים חרדים, שופטים יוצאי העדה האתיופית, דברים שלא היו פעם.
אבל מצד שני, ניקח את
עבדנו חזק מאוד על הסדרת ההתיישבות, עוד לא סיימנו. אני מאוד מקווה שהציבור ידע להעריך את זה.
מצד שני, רוב האמירות, אם ככה נעשה סקר על מה התייחס שר החינוך הכי הרבה בקדנציה האחרונה, זה לסוגיית הביטחון, בעיקר בחודשים האחרונים, גם הדרישה לקבל את תיק הביטחון והחזרה בכם מהעמדה הזו, אלו אולי יביאו אתכם בעמדה קצת יותר מוחלשת לבחירות.
אני לא חושבת, שר החינוך עשה דברים יוצאי דופן במערכת החינוך, בין אם זה הקטנת כיתות, סייעת שנייה, ועוד הרבה מלימודי מתמטיקה, אנגלית, גם הרבה מאוד בחינוך החרדי דרך אגב, הכניס לימודי אנגלית ומתמטיקה. אני חושבת שזה דברים מאוד מאוד חשובים. ברור שנושא הביטחון הוא נושא מאוד מאוד מהותי, אנחנו גם שני חברי קבינט, בנט גם מציג תמיד עמדות מאוד ברורות, וגם הוא דרך אגב מנסה כל הזמן כחבר קבינט לאתגר את המערכת הביטחונית, כפי שאני עושה למערכת המשפט, אני חושבת שזה דבר נכון ובריא. בסופו של דבר הציבור ישפוט, אתה יודע, הכל תלוי בקדנציה הבאה, לפי מספר מנדטים שנקבל, כך נדע אם נהיה משמעותיים או לא.
בוודאי, בבחירות הקודמות, מה שבעצם לקח כמה מנדטים נכבדים מהבית היהודי, זה הבליט של הרגע האחרון של נתניהו, דיברנו על זה כבר בזמנו, זה צפוי להיות כנראה גם הפעם גם בצל חקירות. אתם תשתמשו בכל מה שקורה סביב ראש הממשלה, כי בסוף אתם מתמודדים מולו.
אנחנו רוצים להסביר לציבור למה מי שרוצה ומי שחשוב לו להקים ממשלת ימין לאומית אידיאולוגית צריך להצביע לבית היהודי.
במה זה שונה מהליכוד?
בלי הבית היהודי זאת תהיה ממשלת שמאל, בין אם זה עם שותפים כמו גנץ, אורלי לוי, לפיד ואחרים. ואנחנו נשתדל להתרכז בדברים הטובים שאנחנו עושים ולא לדבר על אחרים.
לא תשבו בקדנציה הבאה עם לפיד, אם הוא השמאל?
אני לא, אנחנו כנראה בקדנציה הבאה לא נרכיב את הקואליציה. מי שירכיב את הקואליציה זה נתניהו. נתניהו בוודאי רוצה להקים קואליציה כמה שיותר רחבה. ככל שהקואליציה שלו תהיה רחבה יותר, ככה יותר.
כן, אבל אם הוא יציע לכם וללפיד להצטרף ראשונים...
כשנתניהו ישב עם אהוד ברק, הוא הקפיא את ההתיישבות ביהודה ושומרון, הוא שחרר מעל 1,000 מחבלים. בסוף מי שקובע את האופי של הממשלה זה השותפות.
ולכן השותפה המרכזית, הבית היהודי, שאמורה להיות בין הראשונים שתיכנס לממשלה הבאה, אם נתניהו ינצח, אמורה להגיד לא ברגע שנתניהו יגיד טוב, לפיד יישב גם כן בצד השני.
כן, רק שאני לא חושבת שראש הממשלה בהכרח שואל אותנו, זו בדיוק הבעיה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות גדולים ומשמעותיים, כדי שאפשר יהיה להקים ממשלת ימין, זאת אומרת ממשלה מעל 61, עם גוש ליכוד בית יהודי חרדים. זה הדבר הכי חשוב.
כלומר, עדיפה לכם ברית כבר לפני הבחירות עם החרדים, כדי לסנדל כל אופציה שמישהו אחר יצטרף לממשלה וירכיב אותה יחד עם נתניהו.
נכון, הממשלה הנוכחית, ההרכב שלה הוא ההרכב הטוב ביותר למחנה הימין.
ולפי הסקרים אנחנו נראה תמונת מצב דומה, אז במה הועילו חכמים?
אי אפשר לדעת, תשמע, בבחירות יודעים איך נכנסים לבחירות, אף פעם לא יודעים איך יוצאים מהם. ראינו את זה גם לבחירות הקודמות, אנחנו התחלנו עם 18 מנדטים וסיימנו עם 8. לכן באמת קשה לנבות, כל אחד צריך לעשות את המקסימום, ואני מאוד מקווה ומאמינה שהציבור יודע להעריך פוליטיקאים ישרים עם ערכים שמייצגים את הערכים שלשמה הם נבחרו, ולא שוכחים מי שלח אותם כשהם נבחרים ומגיעים לעמדות מפתח.
במילה אחת רק על חוק הגיוס, עמדת ברשות הוועדה, מכירה היטב את החוק. הייתה התכנות להעביר את החוק בקדנציה הזו, או שמהתחלה זה היה נראה בלתי סביר?
בוודאי שהייתה, אפשר היה להכניס לחוק כמה שינויים ולהעביר את זה ביחד עם החרדים. ראש הממשלה לא רצה לעשות את זה, הוא עדיף ללכת לבחירות. וזהו, נצטרך לעשות את זה בקדנציה הבאה.
שרת המשפטים איילת שקד, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו עם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
יושב ראש דגל התורה. אז זהו, הולכים לבחירות על כל המשמעויות השונות, חוק הגיוס כרגע יורד מהפרק, יובא שוב אחרי הבחירות, ואני שואל, מה עשינו בזה?
מה שעשינו לא רלוונטי. אנחנו חיים בעולם שבו יש דעות שונות ו... אינטרסים שונים, ובסופו של דבר ראש הממשלה החליט שהוא הולך לבחירות לאחר שהקואליציה היא קואליציה מאוד צרה, והוא חשש שבהמשך יהיה, ככל הנראה, שבהמשך תהיה נפילה של הקואליציה ותיפרם כל המרכיב של המפלגות שמרכיבות את הקואליציה, אז הוא החליט ללכת היום לבחירות.
הרב גפני, אתה משוכנע שאם נתניהו היה רוצה להעביר את חוק הגיוס, הייתם מצליחים לגבור על הבעיות?
אנחנו לא ביקשנו להעביר את חוק הגיוס. חוק הגיוס היה צריך להעביר, אי אפשר להשאיר את המדינה בצורה כזאת שבה יש אנרכיה מוחלטת לגבי לומדי התורה. יכול להגיע תאריך שהבגץ קבע, ולא שאני כל כך חושב שהבגץ יש לו את הסמכות להגיד, אבל בסופו של דבר זה מה שהיה קורה, ובחורי הישיבות היו נשארים מבלי סידור ממוסד לגבי העניין הזה. ואם אתה שואל אותי, הוא יכול להעביר את זה. הוא יכול להעביר את זה, בסופו של דבר, הוא החליט שכל הדברים יחד חברו להחלטה שבמקום לנסות כל הזמן למצוא פתרונות ולקבל מפה חבר ומשם חבר, הוא החליט שהוא הולך לבחירות.
אולי הוא החליט שבמקום להפיל את הממשלה על דרישה של בנט לתיק ביטחון, או על פרישה של ליברמן, או יוקר המחיה, או התנגדות של כחלון לחוק ההסדרה, הכי טוב זה החרדים וחוק הגיוס.
אבל זה לא קורה. זה לא נופל, וזה לא הולכים לבחירות על רקע חוק הגיוס, מי שעוקב אחרי מה שקורה. ומי שמנסה בכוח לנסות להעמיד את זה על זה, זה יאיר לפיד. בסופו של דבר, אני נמצא בכנסת, אני שומע גם את העיתונאים, אני שומע גם את האישים השונים שנמצאים כאן, אף אחד לא חושב שזה על חוק הגיוס, חוק הגיוס היה יכול לעבור, או שעל כל פנים היה יכול להימצא פתרון. ובסופו של דבר הולכים על הרבה סיבות אחרות. היחיד שמנסה להחיות את העניין הזה, זה יאיר לפיד, שאתה רואה מההודעות שלו, שהוא לא מבין בכלל על מה מדובר, והוא ניזון רק מהעניין הזה, שאחרת אין לו על מה ללכת לבחירות. אני מעריך שזה לא יתפוס נפח, וממילא זה ירד מסדר היום, הנושא של הגיוס.
כשאנחנו רואים את ההתנהלות, גם צריך לזכור בסוף קדנציה ארוכה עם הרבה מאוד הישגים, שדי מילא את ימיה, בוא נאמר, לא הקדימו את הבחירות בשנתיים.
הקדנציה הזאת היא קרוב לארבע שנים, כאשר תהיינה בחירות, הקדנציה הזאת תהיה למעלה מארבע שנים. בעצם קדנציה מלאה, שבאמת אנחנו יכולים להתגאות בנושאים שונים, רבים ומגוונים, כל אחד בתחומו, אני יכול להגיד על תחומי, שעשינו דברים שבעבר כמעט הם לא היו בר השגה.
מה השיא מבחינתך, רב גפני, תרשה לי לנחש, זה השיא של תקציב הישיבות בכל הזמנים?
זה לא רק התקציב, זה גם חקיקה חברתית רבה, זה גם הנושא של דאגה לכאלה שהם זקוקים לסיוע של הכנסת, גופים, מוסדות וכו' וכו'. וכמובן, הנושא של התקציב הוא נושא מרכזי בעניין הזה, הוא נושא של תקציב, אבל זה לא רק לעולם התורה, שאני כמובן לא אכנס לפרטים בעניין הזה, אבל זה הנושא של סיוע לגופים שונים, לאישים שונים, לאנשים שזקוקים לסיוע הזה, ולא היה יום שאי אפשר היה לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא על עשיית הדשמיה, במשך ארבע שנים שעשינו פה דברים שהם גדולים וחשובים, אבל נגיע לחלק הזה, כדי לתאר אותו, לא את הכל נגיד, גם במערכת בחירות, אבל אני חושב שהציבור יודע, הוא מודע לעניין הזה, הוא מכיר את זה, ואני שמח על כך.
אני לא יודע עד כמה הסקרים זה משהו אמין בשנים האחרונות, אבל בהתחשב שהגושים יישארו אותו דבר, ונניח שכמעט אותה קואליציה תהיה בפעם הבאה, אני לא יודע מה המשמעות של בני גנץ, וכל מיני שמות חדשים, אתה חושש מקואליציה אחרת?
לפי מה שנראה כרגע. וזה אמרתי כל הזמן, לא חשבתי שצריך ללכת לבחירות, מכיוון שהקואליציה שתקום אחרי הבחירות, לפי מה שנראה עכשיו, ואנחנו עוסקים במערכת פוליטית שההפתעות יכולות לקרוא, לטוב וחס חלילה הפוך, תמונת המצב היא שהקואליציה הזאת תמשיך. אין לא נראה כרגע משהו שעומד על הפרק שהולך לשנות את המצב הזה.
למה? מספיק מנדט או שניים, הרב גפני, זה קואליציה צרה, כחלון לא בטוח מגיע לאותו הישג כמו בבחירות הקודמות.
בתוך המפלגות שמרכיבות את הקואליציה, כולל איווט ליברמן, שהוא חשב שהוא פורש, אז יוסיף לו מנדטים, אני חושב שהוא טעה בזה, הוא טועה בזה גם עכשיו, אבל הוא שייך לגוש הזה, הוא לא שייך לגוש של מפלגת העבודה ומרץ. ולכן, אם אנחנו עושים את החשבון הכללי, בחשבון הכללי לגוש שמרכיב היום את הקואליציה, יש רוב בולט שנראה לעין. הכל יכול להשתנות, אמרתי.
כן.
אבל כרגע, כשהחליטו ללכת לבחירות, או כשדובר כבר על בחירות קודם, היה ברור וברור גם עכשיו שהקואליציה שתקום אחרי הבחירות, היא סביר להניח בסבירות גבוהה, שהיא זאת שמרכיבה היום את הקואליציה, היא זאת שתרכיב את הקואליציה הבאה. והיה אם היא תהיה קואליציה אחרת. היא צריך להתמודד עם העניין הזה, אני לא פוסל שום דבר. אבל סביר להניח שהקואליציה תהיה קואליציה
נוספת. אז בסבירות הגבוהה שאנחנו נראה כמעט את אותה קואליציה אחרי הבחירות הבאות, אחד הדברים הראשונים שיגיעו לפתחה שוב יהיה חוק הגיוס, האם זאת תהיה הדרישה הראשונית שלכם בכל הסכם קואליציוני?
אתה יכול לרעיין אותי, אם אני אגיע בעזרת השם, אני יודע, יכול להיות שאני אחליט לפרוש, אבל אם אני אהיה אחרי שתהיינה הבחירות, ואחרי שיקימו את המפלגות, זאת אומרת, המפלגות יצטרכו להתחיל לנהל מסע ומצען, אתה תרעיין אותי, האם יש לכם דרישה לנושא של בחורי ישיבות? מה תהיה התשובה שלי, אתה יכול להניח...
התשובה היא תהיה כן, אז מה הבעיה להגיד אותה עכשיו?
הבעיה היא שאני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, זה לא מערכת הבחירות. אני לא רוצה שמערכת הבחירות תהיה על הגיוס. נקודה. לא רוצה להרחיב בעניין הזה.
על מה תהיה מערכת הבחירות?
אני לא רוצה להגיד, מה נעשה?
אז על מה תהיה מערכת הבחירות?
מערכת הבחירות תהיה על זה שאנחנו עונים לכל תושב, שאנחנו לא עושים אפליה בין ציבורים שונים, אנחנו עוזרים לחרדים, אנחנו עוזרים לציונים הדתיים,
יוקר המחיה.
אנחנו עוזרים לכולם, יוקר המחיה, כל הדברים שאנחנו עושים ועשינו, המפעלים, באמת, בסדרי גודל בלתי נתפסים שעזרתי למפעלים האלה שלא נסגרו, מה שהרב ליצמן עזר במערכת הבריאות, מה שהחברים האחרים בנושאים שונים ומגוונים, בעיקר חברתיים, אני יכול להגיד בוודאות שהקדנציה הזאת, זה התחיל כבר בקדנציות קודמות, אבל הקדנציה הזאת הייתה כזאת של יהדות התורה, שעם הפנים לציבור הרחב, שיש לזה משמעות לא רק בסיוע ולא רק בטיפול בבעיות ולא רק בנושאים שהם חשובים לכולם, יש לזה גם השלכות ומשמעויות של להאהיב את הקדוש ברוך הוא על הבריות.
אז מתי תקבל החלטה, רב גפני?
על מה?
גם אם אתה נשאר, וגם אם רצים לבד.
בקושי החליטו על בחירות, חכה, תן לי...
לנשום. לחשוב. יש סיכוי שדגל התורה תרוץ בנפרד?
אני מקווה שלא. אני נפגשתי עם הרב ליצמן היום אחר הצהריים, ישבנו על הנושא הזה, מיד אחרי שהתקבלה החלטה, אנחנו נשב, נדון, נביא את זה בפני המוסדות, וכמובן זה יובא להכרעת גדולי התורה. אני מקווה שלא נלך לבד. אני מקווה שכולם יתעשתו ויבינו שמה שהיה לא יכול יותר להיות. ואני מקווה שנלך יחד.
כלומר, אם הם מגיעים להבנה של חלוקה 50-50...
לא יודע, לא מבינה. לא למדתי ליבה, אני לא יודע באחוזים כלום.
יושב ראש ועדת הכספים, בכל זאת.
כן, אני לא יודע. אנחנו נדבר, לא ברדיו. ולא בתקשורת, אנחנו נדבר בינינו טוב. לבין עצמנו. אני מקווה שנגיע להסכמות.
הבחירות לרשויות המקומיות שהיו רק לפני חודש וחצי, מעידות הרב גפני, ואני שואל, אני לא יודע, שאם תרוצו לבד אתם עוברים את אחוז החסימה?
התשובה כן, אין תוכנית כזאת כרגע. התשובה כן. המציאות כפי שהוכחה, כפי שאנחנו יודעים אותה גם קודם, גם לפני הבחירות לרשויות המקומיות. התשובה כן, אין לנו יעד כזה. אין לנו תוכנית ללכת לבד ולעשות עכשיו מחלוקת בכל הארץ, אבל הכל עידון ויובה לאחרת, גדולי התורה.
אוקיי, שאלה אחרונה בעניין הזה, כי אנחנו באמת לא מנהלים את זה ברדיו, אבל יש שינוי תפיסה בצד השני, במסע ומתן עם אגודת ישראל, מבינים גם שם את מה שאתה מבין, הרב גפני?
תצר לשאול אותם. אני, בשיחות שאני מנהל, אני מרגיש אווירה טובה.
כלומר, מה שלא הצליח לעשות חוק הגיוס, ומה שלא הצליחו לעשות הרבה דברים אחרים לאחד ביניכם, יבואו הבחירות ויגרמו לזה לעבוד ביחד.
לא צריך לקשר את זה לכל הדברים האחרים.
מה זה, היה פה נתק של כמה חודשים, אני צריך להזכיר לך, הרב גפני.
לא יודע אם בדיוק ההגדרה הייתה נתק. באגודת ישראל חשבו דבר אחד, ואנחנו טענו בפניהם שמה שהם חושבים לא נכון. לא נכון מבחינת העובדות. אגב, לא כל אגודת ישראל, חלק מאגודת ישראל. ובסופו של דבר התברר שאכן אנחנו צדקנו, ואם אנחנו לוקחים את ירושלים כמשל, אז ההוכחה היא הוכחה ניצחת, היא ברורה חד משמעית. ידענו את זה לפני הבחירות, אנחנו יודעים מה גודלנו, ואנחנו יודעים ששגתה אגודת ישראל בזה שהיא לא הפנימה את הנושא הזה. אני מקווה שהפעם אנחנו במצב אחר, ואני מקווה שהמערכת תהיה מערכת של שיתוף פעולה.
אם כבר מדברים על הרשויות המקומיות, אז סיפור בבית שמש הוא בכלל סיפור מעניין בהתפתחות, כלומר הוא כל שבוע...
הוא לא מעניין, הוא סיפור עצוב, שאין לי הסבר על הסיפור הזה בבית שמש. אנחנו הולכים יחד, דגל התורה ואגודת ישראל, אנחנו באחדות. פעם ראשונה אני רואה, אני לא מכיר דבר כזה בהיסטוריה, שהולכת מפלגה, חצי ממנה, או חלק ממנה, אני לא בטוח שזה חצי, אבל חלק ממנה חותמת על הסכם קואליציוני עם מי שנמצאת בראשות העיר, והחלק השני נשאר בחוץ, מבלי שבכלל מדברים אחד עם השני. יש לי הרבה מה לומר בעניין הזה, אבל מעניין שאתם העיתונאים לא אומרים על זה כלום.
אומרים כל הזמן, אבל מחכים, אומרים כל הזמן, אבל מחכים שתביאו את ההוכחה.
אתה מכיר מקרה כזה שחתמו על הסכם קואליציוני, חצי מהמפלגה והחצי השני נשאר בחוץ?
אני לא מכיר מקרה שמישהו האשים את השני בסיכומים מוקדמים לפני הבחירות ולא הוכיח את זה עדיין.
כן, זה ברור לגמרי. מה היא אמרה לי? מה הדיון בכלל? אתה יודע מה? צריך להוכיח את זה? למה היא נתנה להם את החינוך ואת הבנייה?
כדי לעשות הפרד ומשול וכדי להרכיב קואליציה.
נותנים כמעט את כל מה שצריך לתת ליהדות החרדית, וכשאני יושב איתה כמה פעמים, והיא מתקשרת אליי, ואומרת, הרב גפני, תמצא איזה פתרון שכולם יקבלו הכל. אני אומר, תגיד לי, אז עושה צחוק? אם את רוצה לקבל את כולם ולהיות עם כולם בקואליציה, למה נתת את הכל לצד אחד? מה הדיבורים האלה בכלל? צריך הוכחות? הוכחות למה?
וזה לא יעיב על הליכה משותפת לבחירות לכנסת? קח את הסיפור באלעד, אותו סיפור.
אני חושב שלא, הסיפור של בית שמש הוא סיפור של בית שמש, הסיפור של כל יישוב הוא סיפור לעצמו, בסך הכל הכללי בבחירות לכנסת, הנושא הוא נושא שונה לחלוטין, ואם זה יעיב, אז יהיה לא טוב, אני מקווה שלא.
היחסים עם הרב פרוש בימים אלה?
לא יודע, הוא בחול, אני לא יודע, דווקא הייתי בישיבת סייה, והיינו כולנו בישיבת סייה.
באתם מאוחר, הוא אמר, תבואו בזמן.
אבל הוא לא בארץ.
אז זה אומר שהיחסים, איך נאמר, נפגשת עם הרב ליצמן, כבר אמרת קודם.
כן, אבל אני לא אומר, היחסים זה לא הנושא שעומד לדיון. אני נמצא בבניין ואני נמצא בעבודה, שהיחסים הם לא הנושא המרכזי, היחסים הם יכולים להתקיים כסדרם ובסדר גמור, וכך זה באמת קורה. צריך להתנהל מול שותפים ומול חברים באופן ההגון ביותר, אבל לא בטוח שזה קרה בבחירות האלה.
באלעד, כדי להיות הוגנים, אולי טוב להרכיב קואליציה ולתת שירות התושבים?
כן, למה לא? זה לא גמור. אבל באלעד הופר ההסכם שהרב פרוש ואני חתמנו עליו, שבקדנציה הקודמת המועמד לראשות העיר יהיה מועמד מטעם שלומי אמונים, ובקדנציה הנוכחית המועמד לראשות העיר יהיה מועמד מטעם דגל התורה. וזה הופר.
אוקיי, עכשיו יש בחירות. השאלה שתמיד שואלים אותך רב גפני בערב בחירות, אתה תמיד מספר את הסיפור הזה על בת ים, על ההוא שבסוף הצביע ש"ס, אבל...
לא בת ים, אור יהודה.
אור יהודה, סליחה. אבל עבדת בקדנציה האחרונה למען, אמרת, מפעלים וחברות וציבור ענק, שהוא לא ציבור חרדי בעליל,
נכון.
והיית פה להרבה מאוד גופים, להסתדרות אפילו, בהרבה מאוד נקודות, אפשר לשאול את שלי חימוביץ' ואחרים, אתה עדיין בונה על 2,000 קולות חילונים?
לבנתי את השאלה, האם אני חושב ש2,000 קולות חילונים יצביעו
עבורנו? כן, כי אתה מנסה לברוח מחוק הגיור, אתה מנסה לא לדבר על ההישגים של תקציב הישיבות, ולא להגיד את כל הזה.
אני בטוח, שבבחירות הקודמות כבר היו רבים שהם אינם אנשים חרדים, שהצביעו עבור יהדות התורה. אני יודע אפילו על ערבים. היה בפרי גליל, שעובדים שם, ערבים מטובה זנגריה, ואנחנו קיבלנו בטובה זנגריה, יהדות התורה קיבלה קרוב ל-150 קולות בבחירות.
אני אגיד לך למה אני שואל את זה,
הרב גפני. אין לי צל צילו של ספק, אני עונה על השאלה שלך.
כן, כן.
אין לי צל צילו של ספק, שזה יהיה לא דומה למה שהיה עד היום, ויהיו רבים מאוד שהם אינם אנשים חרדים, והם יצביעו ליהדות התורה בגלל הרב ליצמן, בגלל החברים האחרים, בגללי, יצביעו מכיוון שבאמת עבדנו בכל הכוח עבור כולם.
אני אגיד לך, הרב גפני, למה השאלה הזאת היא כל כך חשובה, כי לא צריך להיות חכם גדול כדי לנחש לאן, אתה לפחות מנסה לקחת את מערכת הבחירות, לנסות להסתיר את ההישגים הפנים חרדיים, לנסות לברוח מחוק הגיוס ומהצרה הזאת שעומדת לפתחנו, ולדבר על אותם מפעלים וחברות שקיבלו סיוע. בסוף, אם כל החרדים יצאו להצביע, יהדות התורה יכולה להגיע ל9-10 מנדטים. הגיוס צריך להיות בבית, ואולי צריך לבוא עם מסרים שמדברים לאנשים שנמצאים בתוכנו, פחות למפעלים בנגב והגליל.
היהודים החרדים הם אנשים חכמים. אם הם יראו שאנחנו מושכים את מערכת הבחירות ואת ההסברה לכיוון הכלל ישראלי, למפעלים, לפריפריה, למקומות שבהם עטבות המס ביישובים, שזה ממש, אי אפשר לתאר את זה. אני הולך לכפר ורדים ואנשים שם שהם חילונים לגמרי, מודים לי ברחוב. הציבור החרדי שהוא חכם, ישמח מאוד שאנחנו מובילים את מערכת ההסברה לציבור ההוא, שמשם אנחנו יכולים להביא קולות נוספים ליהדות התורה, ומגיע לנו. נדבר על הגיוס, אז יהיו רבים שלא ישמחו שאנחנו עושים את זה. ברור לכל בר בעיריו, שהנושא של לומדי התורה והנושא של עולם התורה, הוא בראש מעיינינו, ואנחנו עושים את מה שצריך לעשות. בעניין הזה אנחנו שואלים את גדולי התורה, ואנחנו עושים כל הזמן את הנושא הזה. ולכן, גם בשביל הציבור שלנו, את ההסברה אנחנו צריכים להפנות בחוץ.
אוקיי. שיתוף פעולה עם ש"ס בימים אלה ירד מהפרק, כלומר שיתוף פעולה יש, אבל היה לפני שנה כל מיני דיבורים על התכנות שהולכים ביחד, כי לש"ס כבר אין את הקהל המסורתי הגדול הזה. כלומר, הרכבה של גוש דתי חרדי גדול רק יקטין מנדטים, נכון?
אני חושב ככה, יש שיתוף פעולה עם ש"ס, הקדנציה הזאת הצטיינה בכך. רק היום ישבנו, גם הרב ליצמן, גם הרב דרי וגם אני, ישבנו על נושאים שונים. והשיתוף הפעולה הוא שיתוף פעולה לפי דעתי חסר תקדים, אבל אני לא בטוח שההליכה משותפת היא הליכה שתוסיף קולות או תוסיף מנדטים או שהיא תגרע מהם. שיש כאלה שמצביעים לש"ס אבל לא מצביעים ליהדות התורה, יש כאלה שמצביעים ליהדות התורה ולא מצביעים לש"ס. אם אכן יתברר שזה דבר שמבחינת המנדטים הוא חשוב וצריך לעשות אותו, צריך לשקול אותו ברצינות, התייעץ עם גדולי התורה, אני לא בטוח שהעובדות הם כאלה.
ולסיום, מילה אחת על נתניהו, אי אפשר להתעלם מכל מה שקורה סביב האיש. ראש הממשלה יוצא לבחירות, עבר קדנציה ארוכה, הוא גם שר ביטחון, הוא גם שר חוץ, הוא גם ראש ממשלה, הוא גם נתון תחת חקירות, הוא גם עכשיו צריך לנהל למערכת בחירות, פריימריז בליכוד, זה הגיוני, הוא בסוף בן תמותה, הוא בן אנוש, הרב גפני, וכל מי שיושב לצידו בקואליציה, מוחא כפיים ומעריץ.
אני מתקנא בו בקור הרוח שלו. מה שהוא עובר, אני רואה אותו כל הזמן, מה שהוא עובר כל הזמן, גם באופן אישי, גם בבית, גם מבחינת המערכת המשפטית, גם מבחינת התקשורת, הוא האיש שהכי מנסים לפגוע בו בכל דרך. כשאתה רואה את הנושאים של אישומים שהוא מואשם בהם, עם נוני מוזס ועם החמגשיות של אשתו, אתה אומר, אתה לא מאמין שזאת מדינה שנלחמת על קיומה, שהיא מדינה שמוקפת אויבים, מדינה שנמצאת בסכנות קיומיות, שראש הממשלה צריך לקבל בה החלטות מאוד קשות, מאוד שגובלות בפיקוח נפש, אז הוא צריך לדון כל הזמן על החמגשית.
כלומר, אתה מפרגן לו סיגרים וכל הדברים האלה?
זה נורא, והיום זה לפי דעתי אין לו אח ורע במדינה מערבית בעולם. ואנחנו, הנציגות החרדית, יש לנו הכרת הטוב כלפיו. הוא התנהג איתנו ביושר, בהגינות.
שהוא צריך את החרדים, בוא נודה על האמת.
רגע, אני קודם כל אומר על החרדים, אני חרדי, אני רוצה רק שנדע את האמת הזאת.
טוב.
אנחנו יש לנו הכרת הטוב כלפיו. אני לא בטוח שהיינו הולכים איתו על כל מיני דברים שהוא הביא, שידענו שזה חשוב לו באופן אישי, אם לא הכרת הטוב. יכול להיות שהיו דברים רבים שהיינו אומרים לא, אבל זה, לא נהגנו כך. הוא ראש ממשלה יוצא מן הכלל, אני לא מדבר על החסרונות שלו. אני בכלל נגד, אני בעד שנבחר ציבור יתנהג בצניעות, ולא יחיה בצורה רברבנית כזאת, אבל זה לא קשור אחד לשני. המציאות היא שהוא ראש ממשלה מעולה, הוא ראש ממשלה שלא מתלהם, הוא ראש ממשלה שעומד מול לחצים ביטחוניים קשים, הוא ראש ממשלה שעומד עם מדיניות החוץ של מדינת ישראל, שכולם אמרו שהיא תהיה מבודדת. צריך לזכור את הדברים האלה. עם כל הכבוד, יש לו חסרונות, אבל המעלות עולות על החסרונות. יכול להיות שאנחנו נצטער על זה, אם הוא יצטרך לעזוב את המערכת הפוליטי, זה לא להיות ראש ממשלה, אני מקווה, זה לא יקרה.
אתה רואה מישהו בכלל שנכנס לנעליים של ראש ממשלה בישראל, חוץ מנתניהו, אם הוא עוזב את המערכת הפוליטית?
בעבר זה היה, אני לא מכיר היום מישהו. אם היה היום מישהו, אז הוא היה מפיל אותו הרבה קודם, לא בשביל ללכת לבחירות. אם היה מישהו בשיעור קומה של נתניהו, הוא היה מפיל אותו קודם, והוא היה מחליף אותו. אין כרגע במערכת, מה שאני מכיר, זה יכול להתגלות פתאום מישהו שהוא רציני. כרגע אני לא מכיר מישהו שיכול להחליף אותו, להיות ברמה שלו, להתמודד עם הבעיות שהוא התמודד איתם. אני לא רואה כרגע שמישהו כזה, ואני לא חסיד, אני לא חסיד שלו. יש, יש לו מעלות, יש לו חסרונות, אבל המעלות שלו כראש ממשלה הן חשובות מאוד. הן פעמים רבות שהוא לא התלהם, הוא מנע אירוע ביטחוני קשה, ולא פעם ולא פעמיים. ויש חשיבות לעניין הזה. אנחנו היהודים החרדים, בכלל, אדם מתון ונורמלי, שלא רוצה מלחמות, רוצה שהעניינים יתנהלו בסום שכל, ובאופן כזה שלא כל דבר מביא למאבק מלחמתי, נתניהו יצטיין בזה.
הרב גפני, איזה מערכת בחירות זאת שלך? 18, 19?
אם אני אהיה.
מה, אתה אומר את זה כבר פעם שלישית, אתה רוצה להגיד כאן משהו?
אני רוצה להגיד כלום, אני אומר את זה כל הזמן. תשמע, אני נמצא הרבה שנים בכנסת.
מה זה, עייפות? מה?
אני לא בטוח שאני צריך להמשיך.
למה? בשיא כוחך, מה?
בסדר.
נמאס.
טוב, אתה רוצה שאני אפרט לך?
הציבור רוצה, אתה יודע כמה אנשים עכשיו רוצים שתפרט להם?
טוב, אנחנו עוד נדבר בעזרת השם.
עוד נדבר. חבר הכנסת הרב משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, שיהיה בהצלחה רבה ותודה רבה.
תודה רבה לך.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. נמאס לכם לראות עשרות דירות ולא להתקדם לרכישה? אתם יכולים להפסיק לחפש. מהפכת הדירות מתחילה עכשיו. בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. עשרות דירות בדוקות ונבחרות למחירה. אנשי מקצוע יענו על שאלותיכם בזמן אמת. ההשתתפות בהרשמה מראש. טלפון 077-7299-504. יום רביעי, 2 בינואר. מלון רמדה, ירושלים. נפגשים ביריד הדירות הבדוקות.
מרגוע לגוף ולנשמה עם ארגון ותתפלל חנה. סופש תורני במלון היוקרתי חוף גיא על שפת הכינרת. פרשת ועירה 4 בינואר למניינם. ספא מפואר, בריכה מקורה, עונג שבת, פעילות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה, רב הארגון. במחיר מבצע של 610 שקלים ליחיד בחדר זוגי. חייגו 052-55-00654. ארגון ותתפלל חנה. שבתות עם נשמה. 052-55-00654. 0654.
בואו להנות בקפה קפה בסר רמת גן. תפריט עשיר ומגוון, ועכשיו אירועי חורף במחיר מיוחד. אירועים עד 40 אנשים בחדר פרטי ב-99 שקלים. קפה קפה בסר רמת גן, בהשגחת הרב מחפוט. להזמנות 03-5758-333, 03-5758-333.
עכשיו 03-677-7772.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
הכפית של חני אדומה ומבריקה. לכפית של מוישי יש ידית ירוקה. תלמה שלי, חוויה של ארוחה. כפיות עם שם לכל המשפחה. רוצים להפוך את ארוחת הבוקר לחוויה? קונים שניים מדגני בוקר תלמה המשתתפים במבצע, משחקים ויכולים לזכות בסט קעריות וחפיות עם שמות בני המשפחה. להשתתפות התקשרו 03-373-9090, כפוף לתקנון המבצע.
16 שנים 16 שנים שאנחנו מפתחים, משפרים, מתכננים ומייצרים את הארונות המתקדמים בעולם. בנינו 7 אולמות תצוגה מדהימים, רשמנו 8 פטנטים בינלאומיים וצברנו עשרות אלפי לקוחות מרוצים. ארונות ארדור חוגגים 16 שנים של מצוינות בחודש של פעם בשנה. עכשיו בכל סניפי ארדור, הארונות המתקדמים בעולם. כוכבית 2992.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
רימון הדור הבא, רימון נקסט ג'נריישן.
רימון הדור הבא, סינון אינטרנט בטכנולוגיה המתקדמת בעולם. ועכשיו, לרגל ההשקה, הטבה מיוחדת למצטרפים. חייגו עכשיו, 1-800-222-234.
נמאס לך לשלם יקר על פאת קסטם? שוברים את השוק ביחד. חפשי אותנו בגוגל, רחלי קרן פאות יוקרה במחירים שוברי שוק. חייגי 052-249-9956. 052-249-9956.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
כאמור, הבחירות יוצאות לדרך. שמענו כאן בהרחבה את חבר הכנסת הרב משה גפני, מתייחס לשלל נושאים, אבל אומר שהרצון הוא להמשיך ללכת ביחד עם אגודת ישראל, הבחירות הללו. ואיתנו על הקו הפרשנים, יעקב ריבלין ואבי בלום, שעתכם הגדולה מגיעה, ערב טוב לכם.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב, התאוששת אבי מהמערכת האחרונה, ישנת טוב. אחרי הלילות ללא שינה של השידורים.
תרם הספקנו, אבל הנה, אתה רואה, דבר עודף דבר במדינה הזו.
אז בוא נאמר כולנו תודה רבה למר נתניהו שהחליט על מערכת בחירות קצרה, שמתחילה מהיום עד התשיעי לאפריל, שזה 106 יום למי שסופר היטב. מערכת בחירות קצרה יחסית, ממוקדת, כלפי חוץ זו מערכה שאמורה למנוע מהמדינה הרבה הוצאות תקציביות, כל ה... חוסר התפקוד וחוסר השליטה שיש במערכות בחירות ממושכות, אבל למעשה היא נועדה רק לדבר אחד, להיות כל כך מהירה כדי שמר מנדלבליט לא יספיק לפרסם את ההמלצות שלו עד אז, ולא ממש בטוח שזה מה שיקרה. אם מנדלבליט הוא אדם אישיות א-פוליטי כפי שהוא טוען, הוא יכול גם לפרסם את ההמלצות שלו בשבעה לאפריל. אבל ההנחה הרווחת במערכת הפוליטית שהוא לא יעשה את זה, ושוב מתברר שבעוד שכל המערכת הפוליטית משחקת דמקה, מר נתניהו משחק שחמד, הוא שחקן מצוין. אתמול למשל בערב, כולנו התפלנו למה הוא לא ממנה ציפי חוטובלי לשר הקליטה ומעמיס על כתפיו השחות ליפול של יריב לוין, עוד תיק, תיק הקליטה בנוסף לכל השלל שירת. מתברר שכבר אתמול בלילה הוא ידע שהוא הולך לבחירות, כשאתה הולך לבחירות אתה לא מצליח להדיר בכנסת שום דבר, ולכן הוא כבר, כשהוא בא לפגישה היום ראשי הקואליציה, הוא הפתיע את נתניהו, סליחה, הוא הפתיע את גפני, גפני דיבר אצלכם, הוא לא אמר שהוא יצא מהפגישה בהלם, אמרו לי אנשים שהיו אותו שהוא יצא ממש בהלם, הוא חשב שהולכים לדבר על חוק הגיוס וכל מיני ורסיות, כן, כך יעבירו וכך יעבירו, זה ימנע, אבל הוא יצביע בעד, ונתניהו פשוט משך לכולם את השטיח מעל הרגליים, הוא הולך לבחירות עכשיו.
אבל בוא נודע על האמת, יעקב, בוא נודע על האמת, שאם זה היה קורה כל האירוע הזה עוד שבוע, אחרי שחוק הגיוס היה מפיל את הממשלה, זה היה שיח של מערכת הבחירות.
תראה, גפני לא חשוד באהבת חינם, אף פוליטיקאי בעצם לא חשוד. ותראה איזה מילים חמות ומשמיע על נתניהו, כי גם הוא יודע שבסיטואציה הנוכחית עוד שבוע, פחות שבוע, אין לנתניהו שום אלטרנטיבה אחרת, ואין למערכת הזאת שום אלטרנטיבה אחרת. כי המפלגות החרדיות, ש"ס ודגל התורה, איבדו את ההזדמנות הזאת להעביר את חוק הגיוס, טרום הבחירות לרשויות המקומיות, כשהיו להם יותר כלים ביד. עכשיו כולם מבינים שאם יצלחו עוד שבוע או פחות שבוע, זה לא באמת ישנה. כבר אנחנו נמצאים למעשה, ראינו את בנט, ראינו את מה שקורה בתוך הימין, אנחנו רואים מה קורה בתוך המפלגות החרדיות שחיות עדיין את מערכת הבחירות המוניציפלית. אנחנו למעשה כבר ראינו בתוך מערכת הבחירות, וכמו שאומר יעקב, ביבי פשוט קצב למועד. קצב למועד שגם מתאים באורח פלא לחליפה המשפטית שלו, והעניין הזה באמת אין עליו, תראה איך הוא טרף את כל הקלפים, ואפילו יאיר לפיד שיחק שלא במודע לידיו, שהוא בעצם אמר שהוא לא יעביר את חוק הגיוס.
עכשיו בואו נדבר רגע על הבחירות עצמם. הולכים אלה בחירות, הגושים יחסית נראים לפי שעה אותו דבר, הרב גפני אומר, אם לא יהיה איזה שינוי דרמטי, נרכיב כמעט את אותה קואליציה כמו הקואליציה הזו, ואני שואל אתכם, אבי ויעקב, מה כן יכול להפתיע את מערכת הבחירות הזו?
קודם, לפני שנדבר על הגושים, בואו נדבר על משהו שעומד בציפור נפשנו, וזה יהדות התורה מאוחדת. האם יהדות התורה מאוחדת תמשיך להיות גוש, או שלאור התרעלה של מערכת הבחירות המקומית, וחוסר אפשרות לתקשר, זה אם זה הם ילכו, הם ילכו בנפרד.
שמעת את הרב גפני עונה על זה?
כן, לא שמעתי את התקציר שלך, שמעת שילכו בנפרד. מה שגפני לא סיפר, אני מעריך כך, ושהם הולכים ביחד לא מאהבת מרדכי, אלא פשוט מרוב פחד. היום ישבתי עם חבר כנסת חרדי שמבין במספרים, ולקחנו את בנייר, והנה התוצאות לפניכם. בכנסת הקודמת, יהדות התורה הזאת, זאת שמתפזרת כעת, יהדות התורה קיבלה 210 אלף קולות. כדי לעבור את אחוז החסימה, נדרשו אז 135 אלף קולות, מרץ קיבלה אותם ועברה בקושי, אלי אישה שקיבל 125 כידוע, לא עבר. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים, חושבים שהכוח החרדי בכנסת יהיה לפחות 4 מנדטים לכל סיעה, שזה אומר, אני מדבר על הציבוריות החרדית האשכנזית, הם צריכים להביא 270-280 אלף קול, כי כל אחד לוקח בערך 140 אלף. לא אגודת ישראל מוכנה לסיכון הזה, וגם לא דגל התורה שקצת קיבלה שכרון כוח אחרי הניצחון בירושלים, בטוחה שהיא תביא את זה. זה מספרים מאוד מאוד גבוהים, אף אחד לא ידע איפה יביאו עוד 70 אלף קולות.
ולך תדע מה יהיה אחוז ההצבעה, ומה שיקבע כמובן את אחוז החסימה.
גם אז הייתה מערכת מאוד צמודה, מאוד חריפה. בוא נניח שיהיה את אותו אחוז ההצבעה, אם כולל הגידול הטבעי, כדי לעבור בביטחון צריך, הפול החרדי השכנזי צריך להיות 270 אלף קולות. מאיפה מביאים את זה כשאש הביאו פעם שעברה 210 אלף קולות? אין אפשרות. מצד שני, יש כאן מיקוד לא פשוט. כן, אבי.
לא, לא, דבר.
מצד שני, יעקב.
כן, אז אני רק רוצה לומר שיש כאן מיקוד. אם ילכו בנפרד, לא בטוח שיבואו 12% החסימה, לא זו ולא זו. ילכו ביחד, אין מוטיבציה, אין חשק לעבוד. מישהו רואה את יוסי דייץ' ברוכברגר בירושלים עובדים ביחד, מישהו רואה את גרינברג וגולדברג ובית שמש עובדים ביחד במטה יהדות התורה המוחדת, ודאי שלא, והיה לנו תקדים כזה משנת תפשין סמכת, זאת אומרת, אם ילכו ביחד, יקבלו מקסימום 6 מנדטים, אם לא ילכו ביחד, אז או שיקבלו 8-4-4 לכל אחת, או שאף אחת לא תקבל כלום, זו הדילמה הקשה, בדבריו של גפני אני מבין שמיעדיפו ללכת על בטוח.
כן.
גם מליצמן שמענו לפני שבוע שהם ילכו על בטוח, אני הייתי אומר, קצת מדמה את זה למה שאנחנו רואים אצל נתניהו במלחמות ישראל, ובכלל אנחנו יודעים שיוצאים רק למלחמת אין ברירה. מלחמת אין ברירה הייתה בתשמת כשדגל התורה לא הייתה קיימת אם לא הייתה רצה לבד. יכול להיות שדווקא המערכת המוניציפלית, רבויית היצרים, בסוף דגל התורה יצא ממנה מחוזקת, היא עכשיו לא צריכה להוכיח את עצמה גם בריצה עצמאית, באגוד המבינים, שה-60-40 שהיה במתכונת עוד יותר רחבה של פער בבחירות האחרונות, המתכונת הזאת לא תוכל לחזור על עצמה. אולי גם אנחנו נצא מרווחים, כי אם ישבו מסביב לשולחן בשביל להסתבר, אז יצטרכו גם לחבות את כל הדלקות הבוערות בכל עיר ועיר. ובואו נראה, מהמערכת הבחירות הזאת אף אחד לא יוצא כשמלוא תאוותו בידו. דגל התורה לא מרוצה בבית שמש, אגודה לא מרוצה בירושלים. אם היום ישבו על מערכת הבחירות הארצית וכולם יבינו שאי אפשר לרוץ בנפרד בגלל שלוקחים כאן סיכון עצום, שזה אלי ישי לימד אותנו בקדנציה הקודמת, יכול להיות שבסוף מהצרה הזאת אנחנו רק נצא מורווחים כשימצאו איזשהו הסדר כולל, וגם יעקב לעניין הזה של מי ילך לעבוד אפשר למצוא מוצא מאוד פשוט, אם את המקום האחרון שמים ברוטציה ואז שני הצדדים יודעים שיש להם מה להפסיד, בניגוד לפעם הקודמת שקיבלו 5 מנדטים, שאז ידעו שהמנדט השישי או המנדט הבא בתור שייך לדגל התורה.
יעקב ריבלין ואבי בלום, אנחנו נדבר כאן רבות בחודשים הקרובים, ונעקוב אחרי כמעטם של מפלגות חדשות, סקרים מעניינים, האמירות שפתאום ייצאו מכל הפוליטיקאים לקראת הבחירות, ועוד הרבה מאוד דברים שהתרחשו כאן בשלושת החודשים הללו. אני מודה כמובן...
אני רק רוצה להוציא משפט אחד לידיעת המאזינים. התאריך המקורי של הבחירות, כפי שנתניהו תכנן אותו, היה כ"ז אדר ב', באותה ישיבה שאנחנו עליה, המפלגות החרדיות התנגדו, ולכן העבירו את זה לדלת ניסן.
דלת ניסן. יעקב ריבלין ואבי בלום, תודה רבה לכם. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, זה שוב ישי לפידות. זוכרים שדיברתי איתכם על הזדמנות להשקעה בפרדס חנה? וזוכרים שאמרתי לכם שהמחיר צפוי לעלות? אז נחשו מה? המחיר עלה. עלות יחידה עכשיו היא 99,000 שקלים. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל היא באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר, היא מיועדת לבנייה. והקרקע נרשמת על שמכם בטאבו. אז לפני שהמחירים יעלו שוב, התקשרו למלכה השקעות, כוכבית 5751, ותדאגו לעתיד שלכם. כוכבית 5751.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788, 02-538-3788.
רכב בתוספת 3 שקלים בלבד? רק עד יום שלישי, בשעה 12 בלילה. ימים אחרונים להצטרף להגרלה הגדולה של חיזקו על דופלקס ענק ומאובזר, ולזכות גם בניסן סנטרה 2019 בתוספת 3 שקלים בלבד. מצטרפים עכשיו וזוכים בגדול. 03-5-17-55-17.
רגע לפני ש...
דודי לקח לי את המחבר. שכחתי
להכין מערכת.
יש לי מושרי בסיין?
אני לא רוצה גבינה בסנדוויץ'.
קחו לכם רגע להתענג על קפה איכותי בטעם עשיר ובארומה מפנקת. פלטינום, הקפה הבא שלכם.
סמבוקול.
סמבומה?
סמבוקול.
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית, להשיג בבתי המרקחת והטבע.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
מקימי סי.
בדיקות מעבדה קובעות כי דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה. פי שניים, באותו מחיר. ישראל מתקדמת ל...
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
מבצעי סוף השנה בנגב יגרמו לכם לחייך. עד השנה הבאה. מוצרים לשיפוץ ולעיצוב הבית במחירי סוף שנה עד 31 בדצמבר. נגב, הרשת המובילה לשיפוץ ולעיצוב הבית. המבצע לא תקף בסניף העודפים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש סיעת המחנה הציוני, יואל חסון. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך.
הנה, הגיע השעה, הגיע הרגע. עוד הזדמנות להפיל את נתניהו.
זה באמת יום חג, זה יום מצוין, שבו אנחנו בשעה טובה הולכים לקראת פיזור הכנסת, לכנסת הזאת, לממשלה הזאת. לא היה באמת שום צורך להמשיך. בחודשים האחרונים ראינו דימום מתמשך שעלה ביוקר לאזרחי מדינת ישראל. ואני רוצה שתדע גם עוד דבר. הבחירות האלה נכפו על נתניהו. נתניהו לא רצה בבחירות האלו, הם נכפו עליו.
כן, אבל קדנציה כזו ארוכה, תשמע, לא הקדימו את הבחירות בו בשנתיים, זה הקדמה של כמה חודשים, בואו נודה על האמת, אחת הקדנציות הכי ארוכות שהיו כאן.
קודם כל אני מסכים, לכן אני אומר, טוב שיש בחירות, אבל שלא תטעה, נתניהו לא רצה את הבחירות האלה, נתניהו ניסה למנוע את הבחירות האלה בכל כוחו, אבל המציאות שנוצרה הובילה אותו ללכת לבחירות, גם בתוך מספרים של אין לו קואליציה עתידית, אין לו 61, מה שנקרא גוש חוסם או שותפים טבעיים, ולכן הבחירות האלה צריך להגדיר אותם.
אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר
הכנסת, יום הבחירות הקרוב שיבוא עלינו בעוד 3 חודשים, אני מאמין יהיה יום מהפך.
אוקיי, אז בוא נחשוב איך המהפך הזה יקרה. בסקר האחרון שפורסם, מן הצמח, סקר הרציני האחרון שפורסם, אתם עם 10 מנדטים. כדי שיקרה מהפך, אתה יודע, לפחות סביב ה-20, 19, 15, אני שואל מאיפה בדיוק יתרחש מהפך, אם יש כזה פער גדול, זה אחד. שתיים, אתם לא מצליחים להתאחד. יש לך כמה מפלגות מרכז-שמאל, שלו היו מתאחדות, אז באמת היית רואה את כיסאו של נתניהו מתחיל להתנדנד. אתם לא מוצאים שפה משותפת.
אני אתחיל מהסוף. אתה צודק. אם לא יהיה פה איחוד גדול מול הליכוד, זה לא יעזור, אנחנו לא ננצח. ולכן כל מה שאנחנו עוסקים בו זה לייצר את האיחוד הגדול, שאני מאמין שבסופו של דבר הוא יהיה. כי מה רואים כל המנהיגים והפוטנציאלים של המנהיגים כאלה שכרגע יושבים ביציע? הם רואים בכל הסקרים והמחקרים שרוב התומכים שלהם, התומכים של גנץ, והתומכים של ברק, והתומכים של אבי גבאי, והתומכים של ציפי לבני, והתומכים אפילו של בוגי אלון ואחרים, כולם רואים...
ומה עם לפיד?
רגע, תן לסיים, וגם של לפיד, צודק, כולם רואים... בסקרים שלהם, במחקרים שלהם, שרוב המצביעים שלהם רוצים מהפך, רוצים בחילוף השלטון, בהחלפת השלטון, ולעשות את זה אפשר רק ביחד. אנחנו נעשה הכל שהביחד הזה יתקיים כדי לשנות את הסקרים. והסקרים באמת, כשאנחנו מפורדים ומפולגים, אז הקולות מתחלקים להמון מפלגות. אין בזה היגיון, אין בזה חוכמה, שכאשר מצד אחד הימין מתאחד בוודאות נגד כל המתמודדים ממול, דווקא אצלנו במרכז שמאל, פילוג, כל אחד מתווכח על הפוזיציה שלו, כל אחד רוצה מפלגה שלו.
האיחוד היחיד שעשיתם היה עם ציפי לבני, איחוד שלא הביא כמעט לכלום מבחינת מנדטים, וכדי לעשות איחוד צריך לשפר...
איפה אתה חי?
מה?
24 מנדטים זה כלום בעיניך?
לא, תראה מה קורה עכשיו, בסדר, אז זה עשה, אבל אם זה לא מבין...
מבחן התוצאה, אתה יודע מה, בוא, אם אתה הולכת על היסטוריות וייחודים, אז בוא נסתכל בדיוק מה קרה בעת הזאת לפני 4 שנים. בעת הזאת לפני 4 שנים יצאנו לבחירות, שכולם הכתירו נתניהו כראש הממשלה הבא, אף אחד לא ידע מה הולך להיות, ולא, בטח לא ילו על דעתם שיהיה הקמת המחנה הציוני. והוא קם המחנה הציוני וראינו את המחנה.
אף אחד גם לא ילה בדעתו שהוא יביא 30 מנדטים.
נכון, ואני לכן מאמין, מהלמידה הזאת, מהמסקנה הזאת, ש24 מנדטים זה לא מספיק, צריך לעבוד יותר ולחבר יותר, ולהביא יותר אנשים שיעבדו איתנו, ולכן צריך ליצור גיבוש גדול. עכשיו, זה לא רק עניין של אנשים, זה גם עניין של אג'נדה.
Okay.
הרי כל אלה שבמחנה מרכז שמאל יש להם מפלגות, רוצים להיכנס, הרי זה אג'נדות זהות, אנחנו פחות או יותר רוצים...
תן שם אחד שהכי חשוב להביא אותו עכשיו למפלגת העבודה, בני גנץ?
בין השאר, בני גנץ, אהוד ברק, בוגי אלון, זה גם לא למפלגת העבודה, זה לחיבור אחד גדול, לאיחוד אחד גדול, למערך של מפלגות. אנחנו לא חייבים שכל אחד יהיה חבר מפלגת העבודה או חבר התנועה. אנחנו יכולים ללכת לסוג של חיבורים.
טוב, ימים יגידו. שבוע שסיעת המחנה הציוני יואל חסון, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ערב טוב, נצא לפרסומת, חדשות השעה 8, ונשוב יחד עם האורחת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, ואתם מאזיננו שנשארים איתנו. ערב טוב לכם.
המרכזית עם אבי ממרן מיד נשוב.